מי מושלם? יסודות המודעות העצמית ברוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 101, התחלנו את פרק 15, נמצאים בתחתיתו. הכותרת של הפרק הזה, נגדיל את יכולתנו לשאת אי נוחות. כן. כן. פה אנחנו מבררים כבר כמה שיעורים. התחלנו לברר באמת הסוגיה החשובה הזו, איך אנחנו מתגברים על הקושי שלנו להתמודד עם מצבים של אי-נוחות, אי-נוחות פיזית, אי-נוחות נפשית, אי-נוחות רוחנית. אנחנו נמצאים בפסקה למטה, ראינו שאנשים נוטים לתרץ כדי לפתור את עצמם מהתמודדות, אנשים נוטים לתרץ את עצמם ולומר, זה שפלוני מתמודד עם מצבים של אי נוחות, זה לא מחייב אותי דבר, מכיוון שהוא צדיק ואני לא. לא יש כוחות ולי אין. לא יש כוחות ולי אין. כמו שנאמר, אני לא מתחרה לא עם קרנף ולא עם פיל. כמו כן, אני גם לא מתחרה עם אברהם אבינו. אני גם לא מתחרה עם חברי לחדר. הוא צדיק ואני לא. כן? זאת אומרת, אנשים נוטים להשוות בין ההבדלים המהותיים שיש בינם לבין בעל חי, שבעל חי יש לו כישרון שאין לאדם. אין לאדם. כן? הם מנסים להשוות בין ההבדלים האלו לבין ההבדלים שיש בינם לבני אדם כמותם. זה שחבר מצליח להתגבר על דבר מסוים, זה לא אומר שאני לא יכול להתגבר. כן? הניסיון לתרץ ולבוא ולומר מה לי ולך, אתה הצלחת אבל אני לא מסוגל, הוא כמובן שקרי. זה רק מעיד על כך שאדם לא מכיר את הכוחות שצפונים בו. הוא מכיר את עצמו במצב מסוים. כן? אני אומר, הוא גם לא, לצערנו הרב, כשאדם נמצא במצב של חולשה ולא מוכן להתנער מהמצב שבו הוא נמצא, הוא גם לא מכיר מה הוא מסוגל עדיין, והוא גם לא זוכר, אולי בכוונה תחילה, ניסיונות שהוא עמד בהם בעבר, שהעידו על כך שיש לו את הכוח. למה אתה אומר שאין לך את הכוח? הרי לפני שנה ושנתיים עשית פעולה כזו וכזו. למה אתה אומר שאין לך את הכוח? הרי לפני כך וכך שנים היית במזכירות היישוב. איך היית במזכירות היישוב מזכיר? איך היית בוועדת חברה? איך התעסקת ראשך ורובך בסוגיות חברה של היישוב שהיית בו? למה היום אתה לא מסוגל להצטרף לצוות היגוי כזה או אחר? לא בשבילי, בשבילי, ציבורי, פפן, ידם כזה, אבל אתה עשית את העבודה שלך כמו שצריך אז. בהצלחה עצומה וגדולה. למה אתה אומר שאתה לא יכול להיות ועדת קליטה? היית ועדת קליטה לפני הרבה שנים. מה אתה פתאום מעמיד פני טעם שכל מה שהוא יודע זה מעדל אדמות שלו, ואין לו מסוגלות להתמודד? אז קודם כל, אתה גם לא מאמין שאתה יכול לעתיד, ואתה גם מכחיש שיכולת בעבר. ואתה מעמיד את עצמך בנקודת הזמן הזו חלוש, חסר עונם, כאילו אי אפשר לדרוש ממך דבר. אי אפשר לדרוש דבר. מה, אני אלמד דף יומי? אני אלמד דף יומי. דף יומי זה מסובך. מה, אני אקום כל יום, כל יום אני אקפיד ללמוד דף יומי, ואם לא מספקים בבוקר, נפגשים אחר הצהריים. כן, וכך, איך אני אתמיד דף יומי? אני יכול להתמיד דף יומי? אני אתמיד דף יומי. זאת אומרת, אנחנו מתחברים פה לפסקה למטה, את כל ההקדמה הזו עשיתי כדי שנוכל להתחבר היטב לפסקה למטה, אתם רואים. אך העובדה היא, אחרי כל התירוצים האלו וכל הדברים האלו, העובדה היא שלכולנו יש כוחות עצומים ויכולת חבויה שניתנה לנו מעט השם יתברך. אוצרות פנימיים, חבוי. חבוי. כן? שאומרים שהביטוי חבוי הוא לקוח משורש ח' ב'. חבוי, ח' ב', זה שורש של שתי אותיות אגב, כן, בעברית, שנגזרים ממנו שלוש מילים. גם חבוי, גם חובה, וגם חביב. דבר מעניין. זאת אומרת, אם אתה טוען שאין לך כוחות, דע לך קודם כל שזה חבוי בתוכך. ומכיוון שזה חבוי, אתה חייב בזה. ומכיוון שאתה חייב בזה, סוף סוף זה נהפך להיות חביב. כלומר, יש קשר פנימי בין שלושת המילים האלו. החבוי בתוכנו הוא חובה עלינו, והדבר שהוא חובה עלינו סוף סוף נהפך חביב. חובתו של אדם בעולמו, מה היא? והנה הורונו החכמים זיכרונם לברכה, שהאדם לא נברא אלא להתענג. אז אתה שואל את עצמך, רגע, זה חובה או עונג? לא הבנת. החובה היא העונג. כי החובה, כן, היא מידע על כך שאתה שייך לדבר באופן עצמי. אז אם אתה לא מסוגל ללמוד דף יומי, כנראה שעוד לא הבנת. אני לא אומר דווקא דף יומי, נדבקתי לזה כאילו מדובר. לא, זה לא הרעיון. אבל אם אתה לא חושב שאתה מסוגל לעבוד על המידות שלך, ולהיות אדם צדיק, לא מתגאה, לא מקנה, לא כעסן, אז אתה לא מאמין מה שחבוי בך. ומתוך שאתה לא מאמין שזה חבוי בך, מילא אתה פותר את עצמך מהחוב. ומכיוון שאתה פותר את עצמך מהחוב, כל פעם שאתה מנסה לעמוד באתגרים האלה, זה לא חביב עליך. כי מה לך ולזה? יש פה מאבק גדול, הייתי אומר, המילים האלו, העובדה היא שלכולנו יש כוחות עצומים ויכולת חבויה, זה בא לומר לנו, זה עצם עובדה שצריך לשכנע אותנו בכך. זה אומר משהו. מה זה אומר? שאנחנו חיים יותר מדי בעולם של הכאן ועכשיו. אנחנו חיים יותר מדי תחת הרושם של הכישלון. אז מה אם נכשלת? בגלל שנכשלת זה מפקיע ממך את השייכות למעלה הזאת? נשמתך פטרה אותך מזה? עצם אישיותך פטרה אותך מזה? מי פטר אותך? תורה פטרה אותך? הקדוש ברוך הוא פטר? מה פתאום? יותר מדי תחת הרושם של הכישלונות בהווה, של נקודות המגבלה, של המשוכות שאנחנו נתקלים בהן, אנחנו נוטים להגדיר את הכישלונות כמציאות קיימת, וכיוון שלא הצלחתי, אני לא שייך לזה. אבל כנראה שזו טעות. מהר מדי מתפתים לבוא ולומר, זה סימן ש... וזה ממש לא נכון. זה אומר דבר אחד פשוט, הכישלונות שלנו. הכישלון אומר דבר אחד פשוט. א', כישלון אומר שיש לי רצון פנימי. זה דבר ראשון. בעצם עובדה שניסיתי, זה סימן שיש לי רצון פנימי. אז למה נכשלתי? כי אין עומדים על דברי תורה, אלא אם כן נכשלים בהם. אי אפשר להצליח בדברים האלה פעם ראשונה. המציאות הפיזית שלנו היא קצרה מלהכיל את התכנים האלו. אותם תכנים שמבקשים לצאת לפועל, ולכן אנחנו מנסים את זה. למה אני לומד גמרא? למה אני לומד מאמר? כי אני רוצה לדעת תורה. מאיפה הרצון הזה בא? ממקום עמוק וקדום. פנימי, עליון, משם זה בא, וזה העיקר, כי יש לי שייכות לדבר הזה. אז למה נכשלתי? נכשל די, כי מחייך לא למדת תורה, והמחשבה שלך היא מחשבה שהיא לא מתורגלת ללמוד תורה, ואתה צריך עכשיו לשלם את המחיר, תשמע. אתה חייב עכשיו להתאמן ולהכין כלים. אז מה, בגלל שלא הבנת את הטקסט, עכשיו תגיד, אני לא שייך, אני אסגור את הספר, וילך ללמוד עכשיו ספרי זיכרון בספרייה. כן? זה העניין. זה טעות עצומה. אתה מבטר על עולם ומלואו, אתה לא מבין את השיטתיות של כל ההתחלות קשות. כל ההתחלות קשות. ההתחלות מייצגות את הקושי המעשי שלנו. לבנות כלים לתכנים הפנימיים שרוצים להופיע. ממש כמו עובר שמתגלגל במורד הפרוסדור הלידה. והוא נורא מכאיב לאמא. אבל הוא חייב לצאת. הוא לא יכול להישאר בפנים. אותו דבר הדברים הטובים שאנחנו רוצים בהם. אנחנו רוצים את אנשים טובים. באמת רוצים אנשים טובים. כל מי שחזר בתשובה, דתי מבית שמבקש להתחזק. אנחנו רוצים להיות טובים. פשוט רוצים לקיים את מה שכתוב בספרים. אבל יש לנו קושי. אז נתאמן. אבל לא נבטל את הנחת היסוד. שהקדוש ברוך הוא שם בתוכנו יכולות חבויות ועצומות. אסור. אגב, זה מה שהגויים מנסים לעשות, במובן הלאומי. הם מנסים לשכנע את עם ישראל שהוא כבר לא עם בחירה. הנוצרים בדרכם שלהם, המוסלמים בדרכם שלהם, זה כבר לא עם בחירה. ראינו בכוזרי, כן? איך אומר לו שם, מלך כוזר, שמענו שבימים מקדם חטאתם חטאה גדולה, עבדתם את העגל, ומה טובה נשארה לכם אחרי החטא הוא? האומה הנכשלת. אז מה אם אומר נכשלת? מה זה הכישלון לעומת נצח ישראל לא ישקר? אנחנו חייבים אחת ולתמיד לעשות סדר בין היסודות הגלויים של המציאות, ששם מצוי הכישלון, שם מצוי החטא, לעומת היסודות השורשיים, ששם נמצא הנצח, שם נמצא את ההבטחה, שם נצח ישראל לא ישקר, ברמת הפרט של כל יחיד ויחיד, ודאי ברמת האומה. פה מתחילה הבעיה. לשאת אי נוחות, זה מאוד תלוי בהגדרה העצמית של האדם. מי אני? אני נפל, חלוש, לא מסוגל. כן? ואני ראיתי ברוש, כמו שאומר השיר. אתם מכירים את השיר? איך הוא מסיים? ואני כמו תינוק שנופל ובוכה ולא יכול. כך נגמר השיר. ואני ראיתי ברוש, עומד וכו' וכו', כל הרוחות מזיזים אותו, בסוף הוא קם רענן וירוק וכו'. אבל אני כמו תינוק נופל ובוכה. חוסר האונים האנושי, כן? אל מול הנפילה, הקנאה בטבע על הברוש, שלמרות כל הרוחות, הוא בסופו של דבר עומד וקם רענן וירוק. ואדם מסתכל, אבל זה שיר לא דתי, זה שיר חסר אמונה. יש פה את ההתקנאות בטבע, על היכולת הזו ליפול ולקום, שקיים בתוך הטבע, במיוחד ביצירות הגמישות של הטבע, הברוש. כן? ההסתכלות על הברוש כסמל הגמישות שמתמודד עם משברים ועומד וקם. האדם המתאבה להידמות לאותו ברוש, אבל מגלה בתוך תוכו חוסר יכולת, חוסר אמון בצלם אלוקים שבו. כך מסתיים השיר. הוא מסתיים בצורה מאוד מינורית. יש פה קנאה עצומה בטבע. והאדם מסתכל על עצמו כעל חסר מזל, שאין לו את היכולת להתנהג כמו הברוש. זה נורא המסקנה של השיר הזה. חייבים להמשיך אותו. אי אפשר להשאיר אותו ככה. זו יצירה בלתי גמורה. יצירה כל כך חילונית. כל כך חילונית. נטולת אמון באדם. כן? אמון במציאות אולי אפילו. זה בעיה. כי גם הברוש הוא לא נצחי. עם כל הכבוד לברוש הזה. אבל אנחנו יודעים מה, אתה תסמוך על ברוש? אתה תסמוך על ברוש? גם שאומרים לנו ללמוד מהטבע, הלימוד מהטבע הוא חלקי. לך אל נמלה הצל, ראה דרכיה, וחכם. רואים, מה זה וחכם? מה זאת אומרת וחכם? זהו, הנמלה היא המלמדת אותי. לא צריך תורה, לא שום דבר. לך אל נמלה הצל. אתה רוצה ללמוד את תורת הזריזות? לך לנמלה. נו, באמת. נו, באמת. אני צריך ללמוד נמלה מהזריזות מהנמלה? אולי נלמד מאברהם אבינו. למה לא מאברהם? אבל זה הרעיון. מה אומרים להצל? להצל לא ילך ללמוד תורה. אומרים לו, לפחות תלמד מהטבע. לך ליצורים החלשים, הקטנים, המיקרוסקופים האלו. תראה את הזריזות שלהם. אחרי שתתעורר לבקש את הזריזות, לפחות ברמת הטבע, עכשיו וחכם. כלומר, קח את הזריזות הטבעית, ועכשיו תלמד אותה באופן התורני. זה נקרא וחכם. תעביר אותה מזריזות של טבע לזריזות של תורה. לך לאברהם אבינו, תלמד ממנו זריזות, תלמד, וירוץ לקראתם. אז יש פה מעבר מהזריזות הטבעית לזריזות הנשמתית. אבל צריך להעביר את הדברים, לא להשתמש בחזיון הטבעי כסוף פסוק. רגע, אם הטבע הוא ככה, היה צריך להגיד המשורר שמע, מי זה כתב את זה? מי כתב את, ואני ראיתי ברוש? מה? לא, לא, לא. נו, דודי. מי כתב את זה? ואני ראיתי ברוש. את המילים. כן. לא יורם תהר לב. מה? אתה חושב? כן. לא זוכר. בכל אופן, המסקנה היא חמורה ביותר. חמורה ביותר. במקום שהוא יתפעל מהטבע, להכיר את אותה יכולת שקיימת בברוש, אבל באופן הרבה יותר עמוק, במקום זה, הוא נעצר בחזיון של הברוש, מסתכל על עצמו כחלוש ועלוב, נגמר הסיפור. השם ירחם. ואני כמות... אה, יהוד מנור. יהוד מנור. הוא מסיים בטון מינורי. קצת. יהוד מנור. כן. כן, נתן זך, הוא כותב... כן. כי האדם הוא עץ השדה. גם זה שיר קינה נוראה לאדם. כמו העץ הוא נשרף, כמו העץ, כמו העץ, הכל שם הולך לאבדון. כן, נתן זך. שיר יותר חמור. יהוד מנור קצת הולך לכיוון של אופטימיות, אבל עדיין תקוע בחוסר היכולת שלו. זכרו לברכה, יש לומר. אנחנו לא שם. ממש, ממש לא שם. המילים האלה הן מחייבות אותנו. אך העובדה היא שלכולנו יש כוחות עצומים ויכולת חבויה שניתנה לנו מעת השם יתברך.
לו רק ניתן ואלמד.
לו רק ניתן ואלמד. לו רק ניתן ואלמד מברוש אחד, כן. לו רק ניתן ואלמד. יפה, יפה. אבל אחרי זה הוא מסיים. ואני כמו תינוק, נופל ובוכה. כן, נסורך את זה. מצד אחד, לו רק ניתן. יש פה איזה לשון תפילה, הייתי אומר אפילו. כן, זה לא פשוט. הוא מתמודד עם הדבר הזה בצורה לא פשוטה. אנחנו נאמר דברים ברורים. כעת שתול על פלגי מים, אשר הפריה ייתן ביתו, ועלה הוא לא ייבול. תורת השם חפצו. אך העובדה היא שלכולם יש כוחות עצומים, יכול להיות חבויה שניתן את המשויים. לעשות דברים גדולים. אם אנחנו בוחרים לעשות את אותם הדברים או לא, כן? הדברים נתונים בבחירה, ופה כוח הבחירה. כוח הבחירה למרבה הפלא, אולי אנחנו הולכים להתלונן על כך או לא, אבל כוח הבחירה הוא לבחור. האם להיות גדולים או קטנים? אנחנו ממש מתפלאים, איך אפשר לבחור בין נצח לבין זמניות חולפת? מה, זה נראה נורמלי שבכלל הנצח יהיה נתון לבחירה? איך יכול להיות שהכוחות העצומים והיכולת החבויה שבנו היא עומדת לבחירה בינה לבין חוסר עונים? טוב, נגיד מה שנגיד, אבל זו המציאות. עד כמה שהדבר מביך, הייתי אומר יותר מזה, הוא צריך להוליד בנו אחריות אדירה. יש בחירה בין חוסר עונים לרוב עונים ואמיץ כוח. יש בחירה, מה נעשה, מה נעשה? זה הפלא הגדול. אגב, יש אומרים שזה ראיה למציאות השם יתברך. שהוא נתן בחירה לא לבחור בו. זה הראיה הכי גדולה למציאותו, שהכל יכול. שאלו פעם, שהיינו ילדים, האם הכל יכול ליצור אבן שהוא לא יכול להרים אותה? כך שאלו פעם. אבל עזבו את זה. הכל יכול של הקדוש ברוך הוא בא לידי ביטוי בזה שהוא יכול לצמצם את הכל יכול שלו וליצור מציאות של בחירה שהאדם בתוכה יכול לבחור בין טוב לרע. זה פלא עצום הדבר הזה. איך דבר כזה אפשרי? עד כדי כך שיש כאלה שחשבו שמציאות הבחירה מעידה על כך שבעצם הבורא הוא לא כל יכול. אם אני יכול לבחור האם להיות אדם טוב או רע, זאת אומרת שהטוב הוא לא דומיננטי. הוא לא מחייב. אני יכול לבחור להיות אדם שלילי. אבל זו טעות ואשליה. אלא צריך ללמוד זה על דרך שכתוב במסכת אבות. הכל צפוי והרשות נתונה. ביסוד הבריאה הכל צפוי. והרשות נתונה, וכך נסביר, הרשות נתונה לא לבטל את הצפוי, אלא רשות נתונה אם להצטרף למהלך האלוקי או לעמוד בדרכו. אבל לבטלו כלל הוא כלל בלתי אפשרי. הכל צפוי, והרשות נתונה. כן. רוצה לפעול עם האל? רוצה להצטרף למהלך האלוקי? רוצה לשבת בכיוון הנסיעה, או שאתה רוצה לרוץ לחלק האחורי של הרכבת, ולגלות שבסופו של דבר הגעת ליעד, אבל הפסדת הפסד עצום, כי לא נהנית מהתהליך. זה השאלה. צריך להבין את המקום של הבחירה, לא בתפיסה חומרנית, שרואה את הבחירה, את האפשרות של האדם ללכת נגד רצון השם כאפשרות עיקרית. ורצון השם הוא כזה קיקיוני, כן אומרים שישכים זה, אבל הבחירה, על פי התפיסה החילונית, היא מדגישה את הכוחי ועוצם ידי, את האני ואפסי עוד, את האפשרות לחתו, כן? אעלה על במותי אב, אדמה לעליון, כן? אני יכול להחליף את הרצון האלוקי. אני יכול להיות כאלוקים יודע טוב ורע. אני אצור קריטריונים של טוב ורע חדשים. זה הלחישה, לחישת הנחש, כן? בגן העדן הקדום. ויתם כאלוקים יודע טוב ורע. רבותיי, אתם לא יודעים. אומר הנחש לחבר'ה שם. אתם יכולים להיות כאלוקים. אתם יכולים במעשיכם, ביכולתכם, בבחירה החופשית שלכם, להחליט מה טוב ומה רע. אנחנו רואים את הסימנים שזה גם בדורנו. אתה בא ואומר לאדם, תשמע, זה נגד התורה. לא מחייב אותי. עם כל הכבוד לתורה, יש לי את הרצון שלי. זה הכל מאותה מוטיבציה שקרית שהכניס הנחש באדם ראשון. ויתם כאלוהים ידי טוב ורע. איש באמונתו יחיה. ריבונו של עולם אמר לך, להניח תפילין? תהיה מבסוט, תניח תפילין, תעזוב אותי בשקט. יש לי שיטת חיים אחרת. זה מיסודו של הנחש הקדמוני. זה מיסודו. ליצור מציאות מתחרה לריבונו של עולם. מתחרה, עד כדי כך. ריבונו של עולם, אני לא מקשיב לך. לא סופר אותך. אתה לא רלוונטי. אתה נשיא כבוד בעולמות העליונים. לפעמים אני אפילו מוכן לחשוב עליך קצת ולהשתעשע במחשבה של יש כוח עליון. כך אומרים, 80%, כן, אולי אפילו יותר, מאמינים בכוח עליון. סטטיסטיקה שהתפרסמה, כן, ערב ראש השנה הקודם. מפרסמים כל שנה, בערב ראש השנה מפרסמים לשכת הסטטיסטיקה, מפרסמים סטטיסטיקות בנושאים שונים. זה מאוד מרתק, זה חוברת כזו, כן, מלאה סטטיסטיקות. 80% ויותר מאמינים במציאות של כוח עליון. אבל הכוח הזה הוא כל כך עליון, שהוא לא מבקר כאן, הוא אריסטוקרט. מאמינים בכוח עליון, אבל חיים בעולם תחתון, שעושים בו כמעט ככל העולה על דעתו של אדם. הטעות הנוראה הזו בהפרדת הרשויות, כאילו האינסוף הוא לא מתגלה פה אצלנו, כאילו האינסוף הוא לא חבוי בנשמתנו ופוקד עלינו גדל, ההפרדה הזו היא סכנה גדולה, והיא גורמת שלא נוכל להתמודד עם מצבים של אי נוחות, כי אין אנו מאמינים שיש בתוכנו את היכולת לגבור על המידות האלו. וככה האדם חי עם המידות הלא טובות שלו כמחלות כרוניות. במקרה הטוב, יש לו איזה כדור הרגעה בשבילהם, במקרה הפחות טוב, המחלות הכרוניות האלו פשוט אוכלות אותו. הוא היה כעסן בגיל 12, הוא נשאר כעסן בגיל 50, ועד זקנה וסיבה, כן, הוא כעסן. פעם הוא היה נער כעסן, היום הוא זקן כעסן, וככה הדברים מתמשכים. זה חוסר אמון ביכולת השינוי, ולא רק חוסר אמון ביכולת השינוי, גם הזנה בלתי פוסקת של הכעס, באינטריגות אינסופיות, במלחמות אינסופיות, עם האישה, עם הילדים, המשפחה, עד שקשה כבר להפגיש משפחות בערבי פסחים, כן? מהמחלוקות האלו, והסטטיסטיקות אומרות שבערבי חגים יש את המריבות הכי גדולות בתוך המשפחות, שמשפחות נפגשות, 35-40 איש, משפחות שכל השנה מקפידות לא להיפגש, פתאום הטקס מחייב, והם מגיעים מכל קצווי הארץ, והאי רואה את ההיא, והאי רואה את ההוא, והאי רואה את ההוא, מתחילים זה, ומהלך החג, זה החג, זה וזה, מתחילים לריב. כן? יש מי שרוצה לומר שאפילו יש מקרי גירושין לא מעטים בחגים. דבר מוזר, כן? דבר מוזר. וכך האדם מטפח את הכעסים שלו, את הקנאות שלו, את המריבות שלו. חוסר אמון ביכולת הפנימית שלנו. לא נגזר עלינו להיות ירודים ונמוכים. יש לנו את היכולת להתקדם. שניתנה לנו משהו מתברך לעשות דברים גדולים. אם אנחנו בוחרים לעשות את אותם דברים או לא, זה העניין שתלוי אך ורק בכוח הרצון שלנו. בנו זה תלוי. כן? אין הדבר תלוי אלא בי, רבי אלעזר בן דורדיה. כן, מה רוצה לשאול? אבי נדב. מה? אולי זה קצת נשכח, אולי אפילו נענה. כן, קודם כל, אמרתי שתי הדברים, כן, בהדגשה מסוימת, אבל לשאלתך, שתי הדרכים הכי פשוטות, כן, אולי אפילו שלוש, כן. הדבר הראשון זה להבחין, ברצון, מה שנקרא משאלות הלב שלנו. מה שנקרא מלא משאלות ליבנו לטובה. לכל אדם יש משאלות לב. יש לנו משאלות לב. קראתי לזה משאלות לב להיות אנשים טובים. אנחנו רוצים אנשים טובים. אנחנו מאוד רוצים להיות אנשים טובים. קודם כל להבחין במשאלות הלב. דבר שני, להבחין שבעבר היו לי הישגים יפים. דיברתי על זה גם בתחילת השיעור. כלומר, להבחין שהיכולת הזו מצויה בידי, כן? והעבר מוכיח את זה בכמה וכמה הזדמנויות. דבר שלישי, זה לפתח בצורה הכרתית כפולה, בצורה הכרתית את היכולת שלי, א', בלימוד תורה, לימוד הסוגיות האלו, אבל ללמוד אותם בצורה עמוקה ובהירה. מה שקורה באמצעות הלימוד, שההכרה השכלית פוגשת את משאלות הלב שקיימות כבר פה בפנים. והמפגש בין הלימוד לבין משאלות הלב הקיימות יוצר תסיסה חיובית. והדרך הרביעית זה שימוש. לשמש אנשים, זה לא חייב להיות תלמידי חכמים, להסתכל על אנשים אפילו במרחב הקרוב אלינו. חברים לחדר, כן? אנשים שיושבים מצידנו ומתמידים בלימוד למרות הקשיים. לשאול אותם איך הם עושים את זה. מה הם משיבים ליצר שאומר להם להתבטן מן הלימוד, להפר סדרים? מה הם אומרים לו? ארבע דרכים. א', עצם הרצון משאלות הלב, ב', ניסיונות העבר החיוביים, ג', הגברת ההכרה בלימוד בהיר, כן? וחיבור ההכרה השכלית עם המשאלות, משאלות הלב, ד', שימוש, גדול שימושה מלימודה. אלו ארבעת הדברים. פשוט מאוד. כן. אנו יכולים להיות כמו אותו אצן שמשקיע את כל כוחות הגוף שלו על מנת להגיע מהר יותר לקו הסיום, או כמו אותו מטפס הרים שמצליח לקבוש פסגות גבוהות, ואנחנו יכולים להיות רק צופים, להסתכל על האנשים הגדולים בתור שעשוע, כמו באיזה מחזה ספורטיבי או כל דבר אחר. אנחנו באים להסתכל על האנשים המוצלחים, על זה שמטפס על ההר, זה שהולך על חבל, אני לא רוצה ללכת על חבל, כן? אבל להסתכל על האנשים המוצלחים ולהתייחס לזה כמו אל בידור, בידור, זה מתרחש בעולם אחר לגמרי. אני הצופה, באתי ליהנות, אני לא יכול להיות שם במקומו. או להיות צופים. האדם שחס סיפוק גדול הוא אותו זה שהשקיע את המאמצים הגדולים ביותר. מי שמוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל, הוא מרגיש סיפוק. כך אומר המהר"ל, שמחה זה כאשר מוציא כוחותיו אל הפועל. זה נקרא שמחה. שמחה זה תוצאה של הוצאת כוחות אל הפועל. כל כוח שנשאר בתמון ולא יוצא לפועל, גורם לאדם תסכול ותחושה של פספוס והחמצה, קטנות, הדימוי העצמי שלו מאוד קטן, כי הוא לא מצליח בעצם, כן, להוציא מתוך הכוחות. והוא נשאר מצומק עם הרגלים מסוימים, הוא נשאר בקו הפתיחה או בקו הזינוק, ולא מתקדם משם הרבה בדרך כלל. האדם שחש סיפוק גדול, אותו זה שהשקיע את הממצים הגדולים יותר. קיימות הזדמנויות אין ספור שבהם אנו יכולים לתרגל ולחזק את כוח הרצון שלנו. הרי לפניכם, פעם בה נעשה את זה, נראה את הדוגמאות. הנה, כן, זה קצת תשובה לשאלתך, נראה באיזה אפיקים זה הולך פעם בה. קיימות הזדמנויות אין ספור שבהם אנו יכולים לתרגל ולחזק את כוח הרצון שלנו. הרי לפניכם, דוגמאות אחדות שעלו בקבוצת אמת, כן, באותם סדנאות של שיטת אמת, אמת מודעות תקשורת, ראשי תיבות. טוב, אנחנו נראה את זה פעם בעת הדוגמאות, בעזרת השם. אז תבוא אבי נדב, כי אנחנו, היא נותן תשובה לשאלותיך. פעם, כן, תרגילים יפים, בעזרת השם.